כן, אנחנו פרשס ואיגש. אני רוצה לדבר על שני דברים שהם באופן כללי את הסיפור מחירת יוסף דיברנו עליו בהרחבה ואני לא רוצה לעסוק בו כרגע. אני רוצה לעסוק בשני סיפורים שקשורים אחד לירידה של עם ישראל למצרים. באופן מאוד מאוד מורכב יש פה אירוע שמצד אחד על פני השטח הוא אירוע מאוד שמח. המשפחה מתאחדת ואווירה מאוד אופטימית ושמחה פה בחיבור הזה. ובאמת בחזל יש הפלגה גדולה על שחזרה שכינה ליעקב וש17 שנים האחרונות שלו היו עד שם הוא חי מעט ורעים, אבל ב17 שנים האחרונות הוא חי כמו בגן עדן. ומאידך גיסא, כאן מתחילה הגלות. והיחס לגלות, כמו שזה הרי דבר שהיה ידוע לכולם, כן, אברהם אבינו כבר התבשר בדבר הזה, ובלי ספק הוא סיפר את זה ליצחק וליעקב, וכולם ידעו לאן הולכים, יודעים לגר, יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, עבדום ועינו אותם 400 שנה, 400 שנה זה המון זמן, המון המון זמן, זה דורות דורות של אנשים שיוולדו, בסוף הקדש ברוך חישב את הקץ, אבל בפשוט 400 שנה זה 400 שנה, ו... כולם מבינים לאן הולכים.
הם חשבו שזה יקרה עכשיו?
שזה?
אולי הם לא ידעו שזה יקרה עכשיו.
סביר להניח שכן. אני להניח שהם ידעו. ויש איזה הד. הד מאוד חזק. התורה אומרת ברגע שיעקב אבינו יורד למצרים, אז כתוב שהוא הולך לבאר שבע, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. ושם כתוב, ויאמר אנוכי יקל אלוקי אביך, אל תרא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. כן, שם המקום שעם ישראל ייווצר, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי ילך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז מה שכתוב פה, וזה אפילו צריך ביור, מה פירוש המילים? אל תירא. למה לא לפחד? ברוך אתה אדינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. ויותר מזה אני לא מבין את רשי, רשי אומר אל תירא מרדה מצרים, לפי שהיה מצר על שנזקק לצאת לחוץ על הארץ. ואנוכי הלכה גם אלו, הבטיחו להיות נקבר בארץ. מאוד מוזר. דברי רשי ממש קשים. אז הרמב"ן באמת מחזיר את הדברים למקום לכאורה, הוא אומר, כן, אנוכי ירד, הוא אומר שהוא היה ירא כי הוא ידע שהולכים לגלות. והשם ירגיע אותו שהגלות תסתיים בגאולה, ושזה הדרך להגיע ליצירת כנסת ישראל. ועדיין אל תירא הוא מאוד קשה ומאוד מאוד מובן. לכאורה, איכשהו היישוב, אל תירא הכוונה, אל תפחד שזה לא ייגמר. ברור שהמחיר של הגלות הוא קשה, והגלות היא כואבת ורחוקה. ואיך אומרים, יש כזה שיר, כמה הגלות ארוכה וכמה היא מרה. מאוד מאוד. וגלות מצרים, ודאי מרוב תקופת הגלויות שלנו הייתה יותר גרועה. דבר על החלקים הקשים של הגלות, כן, אבל אל תראה, המשמעות היא שהמהלך הכללי הולך ואין הכל בקונטרול, הכל בשליטה, הכל, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה ויש לדברים משמעות וזה מאוד פלי שהתורה ככה אומרת, זה ממש פשוטו שמקרא, כן? אנוכי ירד עמך מצרים, אנוכי ילך גם עלו, לא מסתבר שהכוונה היא לזה שיעקב אבינו יעלה ויקבר שם. אנוכי ילך גם עלו, הכוונה היא עם ישראל יעלה.
מצד שני, אבל ביוסף ישית ידוע לעיניך, קצת מוריד את ה...
או, הכוונה היא, עוד דבר נוסף, שבחיים הפרטיים שלך, או שבחיים הפרטיים שלך יסתיימו בלי הגלות, שהגלות תתחיל במלוא חומרתה וכאבה רק אחרי מות יעקב, או שאולי הכוונה שבסופו של דבר ההמשך של השושלת המשיך. זה הכוונה, יוסף ישית ידו על עיניך, הכוונה, הוא יקבור אותך, הוא יטפל בך, והמשמעות של זה היא שכנסת ישראל ממשיכה בשלמות אל התכלית. כל פנים, אני חושב שצריך לשים, איך קוראים לזה, שצובעים בצבע מילים מסוימות, לשים איזה מרקר מאוד חזק. כן, אנוכי, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, ודאי המשמעות שם היא זו, כן, שם הכנסת, זה הדרך לעשות אותך לגוי גדול, זה המהות של גלות וגאולת מצרים, ואנוכי ירד ממך מצרימה, וגם אנוכי הלכה גם עלו, שתהיה פה גאולה שלמה. זה הערה אחת, באמת זה מדהים המשמעות של זה, שכן, הולכים לעם ישראל, הולך לגלויות קשות, ההיסטוריה ממשיכה, התהליך העמוק ממשיך ומתקדם.
אל
תירא, כשאמר
לו
את
זה פרשת
תולדות שם, ששם אמר לו גם אל תירא. ליצחק. אה, זה היה יצחק. כן, זה דבר אחד. דבר שני, כתוב בעצם זה כתוב ברש"י, שיוסף, שיעקב מגיע למצרים, אז יוסף יוצא לקראתו, וכך יש פסוק שלם. ויסור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראת ישראל אביו גושנה, ויראה אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. אז קודם כל נתחיל עם רש"י. רש"י אומר, ויסור יוסף מרכבתו, הוא עצמו אסר את הסוסים למרכבה להזדרז לכבוד אביו. ויראה אליו, יוסף נראה אל אביו. המשמעות היא, יוסף הולך כדי שיעקב יוכל לראות אותו. זאת המטרה של יוסף. ויבק על צוואריו עוד, לשון הרבות בחייה. אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגיל, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. אז מה שרש"י עושה, זה רש"י אומר שכל הפסוק כולו מדבר על יוסף, ועל השלמות של יוסף וכיבוד אביהם. יעקב לא נזכר כאן כלל, ואם אתה שואל למה, אז חז"ל במדרש מגלים שהוא קרא את קריאת שמה. ובפרשי רש"י כדרכם רגילים לחלק מהם, רגילים לדון בשאלה בצורה כזאת, למה יוסף לא קרא קריאת שמע באותו זמן? אז יש כאלה שאומרים שהוא קרא קצת קודם, צריך לבדוק כמה זמן יש בין הנץ לכל כבוסיקין, אולי זה לא היה בוסיקין, אולי יוסף קרא בוסיקין ויעקב לא, לא יודע, כל מיני דיונים כאלה, או אולי יוסף היה עוסק במצווה ולכן הוא פטור מקריאת שמע וכו'. וזה דברים קשים לקבל אותם. לא מובן, מאיפה הדבר הזה שיעקב בדיוק, אז היה הזמן קרישמה ויעקב קרא קרישמה, לא יודע. לשון קושיה, כאילו, זה מאוד מוזר הסיפור הזה. רבנו הרמב"ן, כאן...
זה משהו קרא כי זה הזמן חיובי,
אולי
קרא כי כאילו זה
לא מילים
להגיד.
או, מה שאתה אומר הוא... עוד מעט נגיע לזה, המהר"ל קצת אומר ככה, אבל אני רוצה להקריא לכם את הרמב"ן. הלאה, הרמב"ן מביא את רש"י, ואחר כך הוא אומר, ולא ידעתי טעם בבהירה אליו. מה הדבר הזה שיעקב, מה הטעם בזה שיעקב, שיוסף מראה את עצמו ליעקב? כי בידוע שנתראו, כן, ודאי. והנכון בעיניי, כי כבר היו עיני ישראל כבדים קצת מזו, כן. וכשבא יוסף במרכבת המשנה, ועל פניו המצנפת כדרך מלכי מצרים, לא היה ניכר לאביו, וגם אחיו לא הכירו, זה מביא כסמך. הוא היה שונה במראה וממה שהיה פעם. ולפכך הזכיר הכתוב כי כאשר נתראה אל אביו שהביט בו והכירו, נפל אביו על צוואריו ובכה עליו עוד. כאשר יבכה עליו תמיד עד היום הזה כשלא ראהו. ואחר כך אמר, אמות הפעם אחרי ראותי את פניך. ודבר ידוע הוא מדמעתו מצויה אם האב הזקן המוצא את בנו חי לאחר הייאוש והאבל, או הבן הבכורה מולך. במילים אחרות אמר רמב"ן, הוא הופך את הקערה, הוא מפרש וירא אליו. איפה הפסוק? כן, ויאסור יוסף, היה לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו זה לא הכוונה של יוסף, אלא עכשיו, כשהוא התקרב מאוד חזק, אז יעקב ראה אותו, ויפול על צוואריו, יעקב נפל על צווארי יוסף, ויבק על צוואריו עוד. בפשטות הרמב"ן זועק את הזעקה של פשוטו של מקרא, כאילו, מה הדבר הזה? קריאת שמע נכנס פה באמצע, מה פתאום?
לא, אבל מצד שני, לא את פשוטם של המילים. המילים יותר נשמעות כמו רש"י,
כשמדברים על יוסף. אז הרמב"ן מנסה להגיד, וגם להסביר לך למה התורה לא טרחה לכתוב מי הוא זה שבוכה. הוא אומר, מה פירוש וירא אליו? וירא אליו, הכוונה הוא נראה ליעקב, כי הוא כבר היה קרוב מספיק ונראה ליעקב.
פתאום אנחנו עוברים נשוא בלי לציין.
ברגע שהאליו מתייחס ליעקב, אז הכלל הוא... הכלל הוא, וזה דבר מעניין, הכלל הוא, זה הרבה מקומות יש, כמו... בהרבה מקומות יש מקום לדון בשאלה, האם כאשר כתוב משפט בלי, לא כתוב מי גיבור המשפט, מי הנושא, אז צריך לחפש במשפט הקודם על מי זה מתייחס. אבל כשבמשפט הקודם יש יחס לשניהם, אז יכול להיות כך ויכול להיות כך. ויפול על צוואריו, ויאבק על צוואריו עוד. המילה עוד גם, אומר רמב"ן מפרש אותה, עוד הכוונה היא לא רק אחרי 20 שנות בכי שהוא בכה על יוסף, עכשיו הוא בכה עוד, כמובן זה בכי מסוג אחר, אבל המילה עוד גם משמעה כמו הרמב"ן. עכשיו, אני רוצה אבל להגיד דבר כזה, ובאמת לעסוק קצת בשאלה, מה עניין לקריאת שמע כאן? זה מאוד מוזר, גם ברש"י זה מאוד מוזר, לא מסתבר בכלל לחשוב, המהר"ל גם אומר את זה, שלא רק הכוונה שהוא קרא קריאת שמע כי זה הזמן, ושוב, להיכנס פה לסדרת דיונים הלכתיים על זמן קריאת שמע מדויק, אולי אחד מהם קרא במוגן אברום, והשני קרא על פי הגרו, וכן הלאה. אני אומר, קל וחומר,
מהשעה של הגמור, אם כאן אבל יהיה פטור מקריאת שמע, אדם שאיבד את הספורה שלו, אדם שאיבד את הבן שלו,
ברור
שהוא טעות,
ויכול לקרוא. אז הולכים להגיד ש... נו, נו, אפשר להגיד כל מיני דברים. אבל אני חושב שהמשמעות של הדברים היא ככה. מהר"ל אומר ש... התורה, חז"ל מספרים על קריאת שמע, כי דרך החסידים שהשם נותן להם טוב, הם מוסיפים, השם נותן להם טובה וחסד, הם מוסיפים דבקות בהשם, כי הם רואים את דרכו הטובה וכו', ולכן הוא אז ייחד את השם ועסק באהבתו וכו'. עדיין אני אשאל, האם יוסף לא קיבל מתנה נפלאה אז באותו רגע שפגש את אבא שלו, והוא לא מן החסידים כדי להידבק בהשם. אז אני רוצה לומר דבר כזה. יעקב אבינו, השליחות המרכזית שלו היא, לבנות את כנסת ישראל. זה המפעל הגדול שלו בכל חייו, וכנסת ישראל מורכבת מ-12 שבטים, שהם כולם ביחד יוצרים את הבניין השלם. זה הסדר. אם אתה רוצה, אפשר לדרוש ולרמוז, כן, 13 שבטים, כולל מנשה ואפרים, אז זה ביחד יוצא 13 בגימטריה 1. והדבר הזה, חז"ל רואים בו באופן עקבי את הדבר. חז"ל אומרים ש... על המילים עמות הפעם, היה מקום ליעקב חשב שאם יוסף נעלם, אז אין לו חלק לעולם הבא. הכוונה היא, אם הוא לא מבצע את השליחות שלו, אז כן, זה כל הסיפור, כל אדם ואדם ירד לעולם עם שליחות מסוימת, והוא צריך לעשות את השליחות, השליחות של יעקב היא הקמת כנסת ישראל. והתיאור של התורה, שהתורה מתארת פה עוד בפשט, את הפסוק, את הבכי, בלי להיכנס לשאלה מי בדיוק בכה. כן, הדגש הגדול על הדבר הזה, הוא בגלל גודל המעמד, לא רק בגלל האהבה הגדולה שיש בין יעקב ליוסף, אלא גם בגלל שחזרתו של יוסף משקפת את התיקון של כל הסיפור. וזה מאוד בולט בכל פרשס ואיגש, כן? את החיבור מחדש של האחים הוא אחד הנושאים המרכזיים שיש פה. יש בחז"ל, במדרש רבי, על פרשס ויצא, ויקח מאבני המקום, ואחר כך כתוב באבן הזאת אשר שמתי למורשותי. אומרים חז"ל שהיה י"ב אבנים, והם התאחדו להיות אבן אחת. שם כתוב, כן, שיעקב עשה סימן לעצמו. אם יתאחדו כל האבנים, סימן שאני מקים את כנסת, כאילו, מקים את י"ב שבטים. זאת אומרת, החיבור הזה, העובדה שהשבטים הם נפרדים מצד אחד, מצד שני הם מתחברים להיות אחד, זה הרעיון הגדול. הרעיון הזה הוא בעצם העניין של השראת השכינה בישראל ובעולם. הרעיון הזה שעם ישראל נבחר להיות השליחים של הקדוש ברוך הוא, להגשים ולהנחיח את האלוקות בעולם. זה בעצם הדבר. ייחוד השם הוא התפיסה שהקדוש ברוך הוא אחד, והעולם שהוא ברא הוא גם כן נענה לגמרי למציאות האלוקית. וזה עניינו של יעקב אבינו בחיים, זה גדרו של יעקב אבינו, וזה גם הדבר שהושלם עכשיו. כן, זה הסיפור. הסיפור הוא שכנסת ישראל, זה מאוד מאוד חזק, מופיע עוד בתורה עצמה. כן, מיד אחרי שיעקב אבינו מקבל את הברכות מיצחק, וייתן לך את ברכת אברהם, מיד אחרי זה הוא רואה את הסולם. והחזון של הסולם המשמעות היא שהמציאות של עם ישראל בעולם, של יעקב ומשפחתו, היא יוצרת את החיבור בין שני העולמות. העולם העליון והעולם התחתון. זה המשמעות של סולם. רבי לוי היה אומר תמיד, שהסולם אומר שהעולם הזה והעולם העליון, הארץ והשמיים, הם כמו הבית והעלייה. כמו בית, איך קוראים לזה? דופלקס. כן, בית אחד עם שתי קומות. זו המשמעות. והדבר הזה הוא עניינו של יעקב. בסוף פרשת ויצא שיעקב חוזר עם המשפחה שלו, אז כתוב שם שהוא רואה מלאכים, ובעיקר שם מקום מחניים, אומר הרמב"ן שני פירושים. פירוש אחד הוא אומר שהשם לא מדקדק. בלשון רבים ויחיד, כן, כן הדרך בשמות, אבל הפירוש השני אומר שהמחנה של יעקב ומחנה המלאכים, שניהם ביחד הם מחנה שכינה. למה? כי שניהם מודים בייחודו, וכן, במילים אחרות, זה התוכן, זה הסיפור של כנסת ישראל. כנסת ישראל נבחרה בשביל להנכיח בעולם. אמרנו את זה היום באלל. במקרה זה גם כתוב בתהילים, אבל אמרנו את זה באלל, כן, ממש פשט. השם זכרון הוא יבורך, יבורך חזבי ישראל, יבורך חזבי סערון, יבורך עיר השם הקטנים עם הגדולים, יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ. מה המשמעות של עושה שמיים וארץ? והפסוק ממשיך להסביר. למה השם מברך אותם? כי השמיים, שמיים להשם. הקדוש ברוך הוא יצר שמיים וארץ, ואת השמיים הוא עשה אותם, והתקין אותם כדרכו, כפי תפיסתו, בשלמות. השמיים תמיד הם שלמים. אבל הארץ ניתנים לבני אדם, ובני אדם יש להם תכונה כזאת שהם יכולים לחטוא לפעמים, אבל עדיין זה נבחרו בשביל לקרוא בשם השם. עם ישראל נבחר לדבר הזה, ולכן השם זכרנו יבורך, כן, ואנחנו לא המייסים יעד אלוקו, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בשבח ובעלל שהמתים יכולים לתת, אלא רק אנחנו החיים נבורך כה. מעט טוב, עד אילום, על אלוקו. זה הדבר הזה, הוא באמת יסוד היסוד הזה, ועמוד החוכמס, התפקיד להפוך את העולם, לתקן את העולם. אנחנו אומרים עולנו לשבח, כן, אבל זה ברכת מלכו יסבור השונה, לתקן עולם במלכות שקיים. והרגעים האלה, ולכן חז"ל אומרים שיעקב קרא קריאת שמע, יעקב אבינו קרא קריאת שמע, המשמעות היא, יעקב אבינו הגיע כאן לתפיסה שלמה של ייחוד השם. אמר לי פעם, נהג מונית, וורט, זה ממש וורט, אבל אני חושב שוורט שנון ויפה. כתוב בפרשת סטולדויס, כתוב, שרשי ככה מביא, שהתלוננה רבקה, בגלל שכשהייתה עוברת הילד בתי כנסיות, אז זה היה מבקש לצאת, כשהייתה עוברת לבתי עבודת זרה, זה היה מבקש לצאת. בתוי אומר, אם כן, לא מוזיאון אורחי, אומרת הנהג, אם כן, לא מוזיאון אורחי, השם עלי ככה. אם יש מקום גם לאבידיזורף וגם לבתי כנסיות, אז מה זה עונך השם עלי ככה? הוורט הוא וורט, אבל העומק של הדברים הוא באמת נכון. העומק של הדברים הוא שהמציאות של כנסת ישראל, הנוכחות של כנסת ישראל בעולם, והתפקיד שהוטל עליה, והתפקיד שהיא עושה בעצם הנוכחות שלה בעולם, הוא חיבור שמיים וארץ, ובעצם ייחוד השם המלא. ייחוד השם המלא. וזה בעצם הסיפור של קריאת שמע. כן, אנחנו אומרים גם בקדושה של מוסף, שהקדוש ברוך הוא, במקום בו איפן ברחמים ויוחן עמם יחד עם שמוי, ערב עובר קרב בכל המצומת, פעמיים באב או שמה אומרים, האב או של קרישמה, של ייחוד השם, היא מחברת שמיים וארץ. וזה התכלית של הבריאה, זה התוכן של הבריאה, זה השלמות של הבריאה, ובשביל זה עם ישראל נבחר. וזה המשמעות, עכשיו שוב, מה שרווחנו פה, לא רק שהקרישמה מתבקשת, ומתבקש למה יעקב קורא ויוסף לא קורא, אלא שזה שייך לכאן. זה לא, במקרה אותו זמן קרה שהוא קרה או בלה שזמן קרישמה היה, או בלה המשמעות היא שזה יוצא מתוך הפרשה. עכשיו אני חושב שהמחלוקת רש"י ורמב"ן, אני חושב שזה היה הוויכוח. זאת אומרת, עוד פעם, הרמב"ן אומר שדברי המדרש הם באמת גדולה ושלמה, אבל הם לא יכולים להיות פשוטו של מיקרו. לא ייתכן שהתורה תספר את הסיפור ותחסיר בו פרט מרכזי כל כך, וגם לא יהיה מובן מה קרה פה. אז לכן הוא אומר, מצווה עליי וחובה עליי לפרש את הפסוק לפי פשוטו של מיקרו, ובאמת זה היה פסוק אומר, כן, למה יעקב אבינו הוא זה שבכה וכו'. אבל מה הסיבה שהתורה כתובה בצורה כזאת שאפשר היה להתבלבל ולטעות ולחשוב שיעקב אבינו הוא לא הבוכה, אלא יוסף? התורה נכתבה בשביל לתת אפשרות לרמז הזה. לרמז, ולכן התורה כתובה בשני מעגלים של, בשני ניסוחים של שפה. יש פה צורה אחת לקרוא את זה, וזה עיקר התורה, הפשט של התורה העיקרה, שיעקב אבינו הוא זה שבכה, ושוב, בדרך הזאת אנחנו קולטים את השלמות של האירוע, את הגודל של האירוע מבחינת לאן יעקב אבינו, כן, השמחה של יעקב. ובאופן עמוק הפסוק הזה רומז על קריאת שמע. רש"י כדרכו מפרש את הפשט על פי המדרש, ורש"י הסתדר עם זה, שזה ממש הפשט. אבל הדבר הזה הוא באמת צריך מאוד מאוד חזק לחזק את התודעה הזאת בזמננו גם כן, כי אנחנו חיים בעולם במציאות מאוד מורכבת. אנחנו חיים במציאות, אני חושב שזה באמת שורש לרוב הבעיות של דורנו, הבעיות הציבוריות אני מדבר. זה העובדה שיש היום מציאות של עם ישראל חילוני. לא שיש יהודים חילונים, זה גם בעיה גדולה וכואבת, אדמון. אבל שיש סיפור יהודי חילוני, היא בעיה כואבת עד מאוד.
זה לא ליווה כל בישראלים
כמעט, מאז רחבה? לא יהיה שאתה צודק, לא כל כך, אני חושב שזה לא נכון, אבל אני אסביר יותר טוב עוד רגע, אבל אפילו אם אתה צודק, אפילו אם הבעיה הזאת היא בעיה ישנה מאוד וכו', אין לנו מסורת, לא התנ"ך, ומה? קודם כל, הבית ראשון נסתיים בצורה מאוד לא טובה. אנחנו מקווים מאוד שהפעם נסתיים יותר טוב. לא נסתיים, אלא נתקדם יותר טוב. זה אחד. אבל אני חושב שיש, וגם זה בסדר, אנחנו גם לא מסתדרים. מי ששואל מה שורש הבעיות של הציבור, תקרא לזה הציבור החרדי. שורש הבעיות של הציבור החרדי הוא בזה שהוא מרגיש, ובמידה רבה מאוד של צדק, של להצטרף לסיפור יהודי חילוני, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי לא רק בגלל שאידיאולוגית זה לא נכון, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אלא אין דרך לעמוד בזה. המסר שעומד מאחורי זה שחילוניות היא תופעה לגיטימית. היא צורה, היא נוסחה נכונה של יהדות. עכשיו, אני לא יודע מה הצד השני הוא גם לא סביר. הצד השני של להגיד זה לא מעניין אותנו, זה גם, זה לא אמיתי, זה לא נכון, זה לא מתחיל. אבל, והמורכבות הזו היא יוצרת את המורכבות שהציבור החרדי מנסה ללכת בין הטיפות בעניין הזה. והוא באמת מתקשה מאוד. מתקשה מאוד, הוא נוטה טיפה לפה, טיפה לשם, לפי הנסיבות ההיסטוריות, אבל זה באמת בעיה רצינית, רצינית. רצינית, רצינית, כי זה לא רק השאלה אם יש יהודים רשעים ומה היחס שלנו אליהם. אפשר להתייחס לחילונים כאל יהודים טובים ויקרים, ולהגיד שהם באגה ההלכתית לקרוא לזה תינוק שנשבע, ולהגיד הם לא אשמים, הם לא אחראים. דרך אגב, מה פירוש המילים תינוק שנשבע?
תינוק שנשבע בין הגויים, והוא לא ידע בכלל איך העולם שהוא...
אז אני לא אומר, אומנם הרב ישי והסתפק בשאלה הזאת, האם יהודי חילוני היום נקרא תינוק שנשבע או לא, אבל אני מתוך היכרות עמוקה עם יהודים חילוניים, אין לי ספק בזה שהרב ישי, שהחזון איש צודק, נאמר את זה ככה. וכך דעת כל, רוב ככל הפוסקים, ואנחנו לא מסתפקים בשאלה הזאת. כן, גם הרב ישי בעצמו לא הסכים להורות אחרת. זאת הייתה הוראה מרחיקת לכת, והוא אמר לא, הוא היה שולח לרבנים אחרים. זה לא באמת הוא יכול לחשוב אחרת. אני גם לא חושב שזה נכון. אני חושב שבמשפט תינוק שנשבע מונח משהו מאוד מאוד חריף, כי צודק הרב ישי על הנייר, שתינוק שנשבע הכוונה היא אדם שלא יודע כלום. כן, תינוק שנשבע בין העקום, לא יודע מה זה יהודים, לא יודע שהוא יהודי וכו'. וקשה לייחס לחילונים שלנו, לרובם ככולם, אנשים מבוגרים ומשכילים גם, יש ביניהם כמה פה ושם אנשים משכילים. אני אומר את זה בצחוק, כן, להגיד הם לא יודעים, לא, זה לא רציני. התשובה לזה היא שאנחנו מבינים שהנסיבות הן כאלה שאי אפשר לתבוע מאנשים להכיר את האמת. זה נראה מאוד חריפה. וזו המשמעות, זו המשמעות. אנחנו מבינים שהתהליך שהם צריכים לעבור כדי להכיר את האמת הוא תהליך מורכב מאוד, ואנחנו לא יודעים אם אפשר לתבוע אותו, אנחנו יודעים שאי אפשר לתבוע אותו מאנשים, ולכן אנחנו דנים אותם לקו זכות. מעבר לזה, אנחנו באיזשהו מקום אומרים, יש פה איזשהו תהליך שאנחנו מקווים שהוא יקרה באופן כללי לעם כולו, ונלך ונתקדם לקראתו, כן? אני גם אישית משוכנע שלציבור התורני יש שליחות עצומה בעניין הזה. לא יעלה על הדעת שיש פה בארץ יהודים שומרי תורה ומצוות עם יהודים חילוניים ביחד, ולא תהיה לזה השפעה, ובטוח שיש השפעה, אולי צריך לחשוב על להיות השפעה יותר גדולה. אבל שורש כל המורכבות והקושי הוא במשפט הזה. כן, יש פה סיפור של עם ישראל, שהוא הסיפור, נשתמש במילה, הסיפור הציוני. הסיפור הציוני הוא סיפור חילוני במהותו. הוא יוצר זהות אחרת לעם ישראל, ואין דבר כזה. אין דבר שהוא סותר את תורת משה יותר מהדבר הזה. עכשיו, אני לא, אם היה ככה, אתה שואל אם היה ככה, אני לא חושב שבימי בית ראשון זה היה. יהודים בימי בית ראשון, גם בתקופה של, כדוגמת, אחת הדוגמות הקשות, אחת התקופות הקשות ביותר מבחינת ה... אולי לא הכי קשה, אבל אחת התקופות הקשות ביותר בימי בית ראשון הייתה מלכותו של ירובעם. סליחה, מלכותו של אחאב. ואחאב הוא זה שמעמיד לדין בעדות שקר את נבות הישראלי על זה שהוא ברך אלוקים במלך. במילים אחרות, בית המשפט העמיד לדין אדם שמגדף את השן. אז העדים היו ידי שקר והמשפט היה מחור וכולם שם היו רוצחים. אבל עדיין, המסגרת החיצונית לא הייתה מסגרת חילונית ולא המסגרת שעזבה את היהדות.
לא, אבל היא לא מסגרת שאפשר להכיר בה. מסגרת שכאילו...
לא, אנשים כאנשים, כאנשים פרטיים... עוד פעם, אנשים כאנשים פרטיים, אנשים עבדו עבודה זרה. אני לא חושב שהזהות שלהם הייתה זהות אחרת.
הזהות שלהם הייתה סביב העגלים.
לא, לא, זה לא נכון. זה לא נכון, בית המקדש עבד, אמנם...
הם לא הכירו בו.
לא נכון.
בית המקדש מישראל?
כן.
בשביל
זה רובם עשה
את
הגלים, לא, הם לא עלו כי הם לא יכלו לעלות.
לא רצו, עשו את
הגלים
במקום, זה
התכנות. אני לא אומר, באופן פשוט, הסיפור הוא סיפור, כל התנ״ך כולו מראה סיפור יהודי, כן? מאשימים את אליהו הנביא שהוא אוכר ישראל, או אתה הוא זה אוכר ישראל. זאת אומרת, אין, אם הבעל הוא האלוהים, עד מתי אתם פוסחים בשני הסיפים. המשמעות היא שהפסיכה של הסיפים הייתה נחלת העם כולו. אני לא מדבר, בחזל זה מאוד מאוד חריף. חזל אומרים איך אליהו הנביא אוכל את הבשר שמגיע מבית אחד. הוא אומר, בבדזור היה אשכחן דה פוקר, בשאר מילה מי אשכחן דה פוקר. כאילו, מה פתאום אתה מניח שאחריו אוכל לא כשר? בטח הוא אוכל מהדרין מן המהדרין. כן, הוא לא אוכל חלק אחורי. וחשש שהניקור לא יעשה כמו שצריך. אני לא... אבל אתה יודע מה, פחות מטרדה אותי השאלה, פחות בדעות יש אם היה דבר כזה או לא היה דבר כזה. כן, אנחנו, אין לנו מסורת ואין לנו, אנחנו באמת מבולבלים. אנחנו באמת לא יודעים, זה מאוד מורכב. מאוד מאוד מורכב. כי כל אמירה של הגיד בעניין הזה, ובסופו של דבר העמדה של הציבור החרדי היא זו. תעשה לנו טובה ואל תצריך אותנו לדבר על הנושא. אל תצריך אותנו לנקוט עמדה, כי כל צד שנקוט אנחנו לא נהיה שלמים איתו. להגיד שלא מעניין אותנו הסיפור הישראלי, איך יהודי יכול להגיד כזה משפט? אלא אם כן הוא משקר את עצמו ואומר לעצמו דברים שאין להם שחר. אומר לעצמו שהיינו יכולים לחיות פה עם הערבים, כן, אני שמעתי פעם אחד תמיד חכם גדול שאמר את זה, הוא כתב יותר נכון. שהפתרון האידיאלי לבעיה של יישוב היהודי בארץ זה למצוא איזה גוי אגון שיגן, שינהל את העניינים. מה נעשה? אין דבר כזה. עברנו מדי הרבה בהיסטוריה בשביל שנשגיע באשליה הזאת. ואנחנו מבינים יפה מאוד שאף אחד לא יכול לנהל. וכל ההשוואות מזה שיהודים חיו עם ערבים בצורה יותר טובה או פחות טובה פעם, הן מצחיקות, כי הסיבה שיכלו לחיות עם הערבים בצורה טובה, כי היהודים היו מיעוט קטן. והערבים יכלו גם לא לגמרי, אבל לסבול את הנוכחות של יהודים מועטים. האם יש מישהו שמוכן לסבול שיהודים יהיו פה רוב? זה לא רציני. זה לא רציני, והרצון ללכת למקום אחר הוא לא... זה לא אפשרי. בסופו של דבר, אין לנו ספק, אני עצמי תיקנתי קצת את הנוסח, אנחנו רואים אחינו כל בית ישראל, אני התחלתי להגיד, אנחנו כל בית ישראל, המקום ירחם עלינו ויצאנו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. כן? וזו האמת.
נתונים
בצרה ובשיבוד? זה רחב יותר, חלק מאיתנו יותר כמובן, אני לא משווה בשום כיוון את החיים שלי עם החיים של אנשים שנמצאים בעזה, או חיים... עם ישראל נמצא בצרה ובשביעה, כן, בהחלט. עם ישראל נמצא באיום גדול ומשמעותי של האויב. כן, לא, לא, לא. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה, ולא זו בלבד, אלא עם ישראל לא יודע גם איך לצאת ממנה.
נכון, אבל הוא הוכיח שהוא יודע שהיא
עוד צרה. עוד פעם, אתה יכול להתווכח על ההגדרה, אתה רוצה תוריד את הצרה ותגיד, אני חושב שהצרה היא צרה גדולה. אני חושב שהצרה, המלחמה היא באמת... מה? רגע שמית
מדובר עכשיו?
כן, חקיומית. אחרי הקיומית, התברר לגמרי, התברר לחלוטין שאנחנו צריכים להיאבק מהעמים היחידים בעולם, מהמדינות היחידות בעולם שצריכים להיאבק במאה השנים הבאות, להיות במלחמה כל הזמן. שוב, אני לא אומר שכל הזמן יצטרכו להיות קרבות בפועל, אבל אין, לצורך העניין, מצרים, אמרתי את זה למישהו, מישהו אמר לי, מה יקרה אם יהיה פחות עשירים, כאילו, יהיה פחות כלכלה? אמרתי לו, אם מצרים יכולה להתקיים כמדינה ענייה, אתה יודע למה? כי אין לה אויבים. ישראל, אם תרד הכלכלה שלה, היא לא תוכל להתקיים. היא צריכה להיות חזקה כל הזמן. הסיבה היחידה שסעודיה ואיחוד האמירויות לא נלחם נגדנו, זה כי הם יודעים שאנחנו חזקים ואין להם סיכוי. זה הסיבה. וזה קורה בגלל שיש צבא ויש... עכשיו שוב, אני לא חושב שזה סותר את זה שהקדוש ברוך הוא זה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת בתוך עצמנו, וגם להשתדל ללמד את זה את העולם. כן, הסיפור של עם ישראל הוא הסיפור של גילוי שכינה. הסיפור של עם ישראל הוא הסיפור של גאולת ישראל. עם ישראל נבחר בשביל הדבר הזה, הוא קיים בשביל הדבר הזה והוא יחזור לשם. אין דרך לסטות מהסיפור הזה ואין דרך לזוז הצידה מהסיפור הזה. אנחנו לא יודעים לאן ההיסטוריה תוביל אותנו באופן ישיר, אם אנחנו קרובים כבר לגאולה יותר או פחות, אני לא מאלה שיודעים להשתמש, מאלה שיש להם נבואות על העתיד. כן, יש נבואות שהנביאים לימדו אותנו, שעתידה להיות גאולה, אבל אם לאן עכשיו אנחנו הולכים, אני לא יודע. אבל אני כן יודע שיש פה סיפור של כלל ישראל, ויש פה סיפור יהודי, וכרגע זה הסיפור היהודי, והסיפור הזה הוא מוביל בגדול להשראת השכינה בעולם. והמלחמה, האויבים שנלחמים בנו נלחמים על השם ועל משיחו. אני לא אומר כי אני באתי לפרש את הכוונה שלהם, אלא זאת האמת, הם רוצים לחסל את היהודים פה בארץ, אין מוצא אחר למאבק הזה. המאבק הזה הוא מאבק על כל ארץ ישראל, והמאבק הזה בעצם אומר, קחו את היהודים מפה. בוא נגיד שהערבים לא שונאים אותנו בכלל, רק רוצים שלא נפריע להם ולא נהיה כאן, אז המקום היחידי שהם יכולים לשלוח אותנו אליו, זה הים. כבר אמר מי שאמר, ראש הממשלה בישראל, הערבים אותם ערבים והים הוא אותו ים. זה הסיפור. זה הסיפור. וקיום של עם ישראל, מסעדות אמונת ישראלי, שהקיום של העם היהודי הוא הקיום של השכינה בעולם. הוא השראת הקדושה בעולם. וזה בעצם התוכן של כל התורה כולה. כן, התוכן של כל הקולה כולה, זה היווצרות של עם ישראל כעם שנושא על כתפיו את שם השם. וככל שאנחנו נדע את זה ברור בתוך עצמנו, נוכל יותר להשפיע במסר הזה. והבניין של, כן, שבונים, שיעקב אבינו בנה את המשפחה שלו, וכשיהודים שומרי תורה מצוות בונים את המשפחות שלהם, ושבונים את הקהילות וכו' וכו', כל זה הבניין של השכינה בעולם. יורדו לבובל שכינו עמוהם, כל זה, 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 זה הסיפור. זה סיפור. אפשר גם לצרף את זה לחנוכה, אבל אני לא רואה סיבה לחבר בין דברים שלאו דווקא קשורים. כן, זה הנושא של חומש בראשית. כן, חומש בראשית מספר את הסיפור, איך עם ישראל נוצר, איך עם ישראל נוצר, כעם השם, כעם שעליו תשרי השכינה בחומש שמות. והגלות והגאולה, כל זה, זה הדרכים בדרך לשם. וככל שנדע את התודעה הזאת חזק ונחיה אותה חזק ונבין, כן, זה שקדוש ברוך הוא בחר להוביל את עם ישראל חזרה לארץ ישראל, וזה שיש לנו ברוך השם, כן, אני חושב שהצבא והכוח של הצבא הם לא מנוגדים לאמונה, אלא הם שייכים לאמונה, כן, קדוש ברוך הוא, השם אלוקיך, הוא נתן לך כוח לעשות חיים, ובשביל זה אנחנו יהודים, כדי שנוכל לחבר בין העולם הגשמי וכל מה שקורה בו לבין יד השם. זה הכל, זה הסיפור. זה הסיפור. ועם ישראל יורד לגלות, ירד לגלות שם. דוד אני אומר, כן, יעקב אבינו, הוא משקף את הקיום של עם ישראל בגלות. ויעקב אבינו יורד פעמיים לגלות. פעם אחת הוא יורד לגלות אצל לבן. וחוזר משם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. והפעם השנייה הוא יורד למצרים, וחוזר משם, בעצם מת. אז חז"ל דורשים, יעקב אבינו לא מת. כל אחד מבין אבל שאם חנתו חנתיה וסבדו סבדיה וקברו קבריה, אז הלא מת הוא רק במובן מאוד מאוד מסוים. וכנגד זה עם ישראל חזר, הלך לגלות פעמיים, וחזר פעמיים. פעם אחת הוא חזר אחרי תקופת בבל, אומנם קשה, אבל עדיין הקימו את הבית השני, והקימו את אנשי כנסת הגדולה, וכן, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. והפעם השנייה חזרנו לכאן אחרי 1800 שנות גלות, שבר כלי, גוף מת. גוף מת. ופה אנחנו צריכים, אמורים, לרקום אור וגידים ולבנות לעצמנו ולכולנו את כנסת ישראל. והתפיסה הזו, השילוב של שני המעגלים שאנחנו שייכים אליהם. אנחנו מצד אחד שייכים למעגל פנימי שהוא הנאמנות להשם ולתורה ואנחנו לא מוכנים לוותר עליו. הזהות שלנו היא החיבור להשם, המחויבות לתורה והתפיסה של כנסת ישראל כמקום השראת השכינה. והדבר השני, הוא זה שאנחנו חלק מסיפור כלל ישראלי גדול ומשמעותי. כן, אין, עם ישראל לא יכול להיות ציבור שרק יושב בבסמרדש. עם ישראל צריך להיות זה שמכונן את הקיום של כן, דברים פשוטים וברורים. כולם יודעים את זה. שמעתי יהודי אחד שאומר שהציבור החרדי מפספס את היסודות של הקיום של עם ישראל, כי הוא, לא, הוא שכח שעם ישראל הוא עם. אני לא חושב שהציבור החרדי שכח את זה. אני חושב שהציבור החרדי חי את זה ואת התודעה הזאת מאוד, הוא רק נמצא בסיטואציה מורכבת, שכאשר עם ישראל קורא את עצמו בשם חילוני, זו בעיה רצינית. אני לא אומר שהפתרון הוא להגיד אנחנו לא חלק מהסיפור, בשום אופן לא. אני גם לא חושב שהפתרון הוא להגיד אנחנו חלק מהסיפור, הפתרון הוא להחזיק את המורכבות הזו של הסיפור, את שני הצדדים של המטבע. וזה דורש עבודה גדולה, ואני, כן, על זה יש מחלוקת נוספת. האם יש אפשרות לחנך אנשים לחינוך מורכב? מישהו אמר לי שבזה אני ודאי בעמדת מיעוט. אפשר להתפגח, מה הצד הנכון לנקוט, אבל אני חושב שתי דברים אני חושב. אחד, שאפשר לחנך חינוך מורכב, ושתיים, הרבה יותר משמעותי. אי אפשר לחנך חינוך לא מורכב. כשהמציאות היא מורכבת, שום החלקה של הדברים, שום רידוד של המציאות לא יעזור.
חזוני שאמר שצריך להיות קיצוני משהו?
מה? חזוני שאמר שצריך להיות קיצוני עם האמת.
לגבי...
קיצוני עם האמת. כן, זה מה שהוא אמר. שהבינוניות, ללכת באמצע בין האמיתות, ללכת ולא לא להחריט את האמת. כן, להגיד שהתורה היא המרכז? לא, התורה היא לא המרכז. לא, התורה היא המרכז של החיים שלנו. חילוניות היא דרך לא לגיטימית.
לגבי החרדיות...
חילוניות היא דרך לא לגיטימית. זה אנחנו אומרים באופן ברור. חילוניות אין לה מקום. יש לה מציאות, היא קיימת במציאות, זאת עובדה, ואני לא חושב שמישהו מתווכח על המציאות הזאת. והקדוש ברוך הוא נוהג באורך רוח, ורוצה למצוא דרך איך לקדם את הסיפור. הוא הביא אותנו בדרך נפלאה מאוד לארץ ישראל, לא חושב שמישהו חלם שככה זה יהיה. ויצר פה מציאות מופלאה, שהמטרה שלה היא להחזיר את עם ישראל למקום. כמה זה קשה? קשה מאוד. קשה מאוד. אבל אני חושב שאין היצעה אלא לחזור על האמת שוב ושוב, ולומר את האמת כל הזמן, ולומר, כן, אין לנו, אנחנו, כל מה שיש לנו עם עם ישראל זה הברית עם התורה, הברית עם השם.
אבל אין צפי, כאילו, זה לא תוכנית שנראית בכלל מוכוונת לכיוון חזרה של עם ישראל?
אני חושב שהמציאות היא הרבה יותר קרובה ממה שאתה אומר. שוב, יש לנו פה בעיות קשות מאוד, וצריך לחשוב איך להתמודד איתן. אבל הכלל שלי בחיים הוא דבר כזה, כל פעם ששואלים אותי מה יהיה העתיד, אני אומר שהעתיד לא ידוע לי. אבל העתיד נמצא אצלי במובן הזה שהוא יוצר, אני צריך לשאול את עצמי למה התפקיד שלי לפעול. וזו השאלה, כן? מה התפקיד שלנו לפעול? זה אדם צריך לשאול את עצמו, והמציאות אומרת את מה שצריך לפעול. כן, האם אנחנו צריכים לפעול לצורך העניין, האם אנחנו צריכים לפעול, ככה סיפרו, אתה יודע, סנטור אמריקני אחד הגיע לרבי יולי שבסטמר לבקר, והוא רצה, איך אומרים לצור חן, בני הרבה. אז הוא אמר לו, סיפר לו, כמה הוא תומך במדינת ישראל? אז אמרו, החסידים, אמרו לסנטור הזה, זה לא ימצא חן, אבל הרבה אמר, ודאי שכן. בשבילו זה עבוד את השם שלו. כן, רבי יולי של סטמר הייתה פעם בסוגיה שגיוס בנות, הייתה הפגנה של חסידי סטמר, על יד השגרירות הישראלית בניו יורק, נגד גיוס בנות. ורבי יולי שאמר, בשום אופן לא. בחוץ לארץ, על יד הגויים, כל היהודים הם אחים. אין מריבה בין יהודים. אין הפגנות בחוץ לארץ. הוא אמר, המקום היחידי שהוא אמר שהיה מוצדק להפגין אולי נגד, זה היה בשואה, שהיה מדובר כמה, אם יעסקו מספיק להציל יהודים או לא, על זה אני מוכן לריב איתם. אבל שום דבר אחר אני לא מוכן לריב איתם. בחוץ לארץ. בארץ צריך להיות במריבה. בעיקר הוא מאוד היה חשוב. ושוב, אני רחוק מהעמדה של הרבי מסטמר. אני חושב שהעמדה הזאת היא עמדה שמתעלמת מהמציאות. היא מספרת סיפור לא נכון. העמדה שאומרת אנחנו לא חלק מהסיפור הזה, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. כן, היה ביתד נאמן, היה לפני, לא יודע כמה זמן בדיוק, שבועיים, משהו כזה, היה פיגוע, רק ילד בדרך לביתה. נכון, על יצלן. והיה ביתד תיאור של סיטואציה שאחרי הפיגוע יש שם קבוצה של בחורי ישיבות במקום היו שם באוטובוס, אני לא יודע בדיוק איפה זה היה ויש שם החיילים שהם נטרלו את המחבל אז הם שחררו במקרה, החיילים היו אנשים מאוד נחמדים וטובים וקרובים בליבם לזה ואמרו לבחורים, אנחנו הצלחנו בזכותכם משום מה ראו הכתבים בעיתון לציין את הסיפור הזה ואני מרשה לעצמי להניח שהיה יכול לקרוא גם חיילים שיגידו אחרת. יש כמה כאלה. כן, מה?
שלוש, אבל שם אותם בצפון.
מה זה אומר? זה אומר, המורכבות של הסיפור היא החיים שלנו. אין, להתעלם מהמורכבות זה לא עובד.
אז... כשהרב אומר לחנך למורכבויות, הרב מדבר גם על ילדים קטנים, כאילו שהם יכולים לקרוא את מורכבויות?
תראה, אני מניח שילדים קטנים בגיל 4 או 5 לא ילכו לא לצבא ולא ילכו לישיבה גם כן. אבל כשאתה אומר להם, כן, כן, צריך להגיד את שני הדברים הנכונים, אנחנו ככה, ככה אני גם גדלתי. אני גדלתי ככה, כן, אמרו לי, מאז הוא מתאמרו לי, כולם פה יהודים, השם יחזיר אותם בתשובה. אף אחד לא אמר לי, הם גויים, ואף אחד לא אמר לי, כן, לא לימד אותי להגיד איכסה. כן, החזון איש שם את כל כבודו ואת כל משקל ההכרעה ההלכתית שלו, להכריע שהחילונים של זמננו, הם בהגדרה הלכתית הם תינוקות של נשבה. תינוק של נשפה זה אומר, אנחנו לא מטילים עליהם את האחריות על החילוניות שלהם. וזה אומר שזה מותר על האחריות של מישהו אחר. ואני אגיד לך בשל מי. אחד של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מינה על זה אותנו. עכשיו, אם אנחנו יכולים להחזיר בתשובה את כל עם ישראל, אני לא חושב. אבל אני חושב שהיחס בינינו הוא מוטל עלינו בצורה משמעותית. ואנחנו צריכים לומר אמירה חזקה. לומר אמירה חזקה. כן, אנחנו רואים את עם ישראל כולו. לפני תקופה לא ארוכה, נזדמנתי לזה מקום, יש לו שם יהודים חילוניים לדבר. אז ביקשו לי להתייחס לציבור החרדי וליחסים שלהם מדינת ישראל. אז אמרתי, התחלתי להגיד שאני רוצה לדבר על המקום של הציבור החרדי בסיפור היהודי הכללי של, של המאה ה-20. אז אומרת שם אישה אחת מארגנת של הקבוצה, אומרת לי, תשמע, למה אתה מדבר על העם היהודי? אתה מדבר על, על מדינת ישראל, על החברה הישראלית. יש פה גם ערבים, גם דרוזים וכו'. אמרתי, אני לא מוכן ולא יודע לספר את הסיפור של מדינת ישראל לא כסיפור יהודי. הסיפור של מדינת ישראל כסיפור, אני לא, אני מודע לעובדה שאזרחים לא יהודים למדינת ישראל, ואני גם חושב שצריך להתייחס אליהם יפה ונכון. אבל אני לא חושב שאפשר לספר את הסיפור של מדינת ישראל כסיפור לא יהודי, ודאי לא את מערכת היחסים של הציבור החרדי עם מדינת ישראל, לא כסיפור יהודי. אז אם את לא רוצה, אני מוכן ללכת הביתה, אבל אין לי סיפור אחר לספר לך. אני אומר, לא, לא, בסדר, לא, לא נשלח אותך הביתה. אבל אני חושב שזו האמת לאמיתה, כן? כולם עסוקים בלברוח ממנה. אני חושב שהאירועי שמחת תורה תשפ"ד והמלחמה שבאה בעקבותיהם, הם צעקה של הקודש ברוך הוא צעקה גדולה מאין כמוה. יש פה סיפור יהודי אחד, ולא יעזור לשמאלנים לברוח ממנו, ולא יעזור לאנשי הימין לברוח ממנו, ולא יעבור לציונות הדתית לברוח ממנו, ולא יעזור לציבור החרדי לברוח ממנו. זה סיפור יהודי אחד שכולל את כולם, ומה נעשה? נכון להיום זה כולל גם יהודים חילוניים, וגם יהודים דתיים, וגם יהודים חרדים, ולך תדע, אפילו גם חסידים ומסנגדים. גם הם נמצאים בסיפור. אולי אפילו גם ספרדים. איך תדע?
מי שאין להם משהו.
אני אומר את זה ככה, כי כשהייתי בחור בישיבה, הלכתי פעם ברחוב עם חבר שלי. חבר, כן, בחור מהישיבה שלנו. חבר, אפשר לקרוא לזה חבר. והיה איזה ערבי שהתפלל בצד הדרך, קרא על הרצפה להתפלל, והחבר שלי ירק לכיוונו. הערבי לא שם לב ולא ראה. אז אמרתי לו, לפחות ככה חשבתי אז, הוא מתפלל לאותו אלוקים שאתה מתפלל. היום אני לא בטוח שהגדרה הזאת נכונה, אבל נעזוב את זה כרגע. אז הוא אומר לי, כן, אבל לא באותו נוסח. חדאי בזה יום הקצף. השם יעזור לכולנו ושלנו חנוכה שמח.